אנחנו עסוקים בספר יהושע. הגענו לכיבוש יריחו. אז היום נעסוק קצת בנושא של מלחמות ישראל, בעיקר בהקשר של נס בטבע. אז שתי הקדמות. התורה והתנ"ך יש בהם הרבה הוראות, הרבה ציוויים, הרבה שטיפות שהנביאים ומשה רבנו נותנים לעם ישראל. מה זה? מה לפתוח? עוד מעט, לא, עוד כמה דקות. בסדר. שטח את הלב. ויש גם סיפורים. חומש בראשית כולו סיפורים, חלק משמות זה סיפורים, במדבר סיפורים. כל יהושע שופטים, שמואל מלאכים, זה גם סיפורים. מחלקים גם מההמשך. בנביאים רשמים את הצבא, בנביאים האחרונים, זה הפוך. שייר מיחזקאל וטרסר, זה כל שטיפות, או מה שנותנים, הנביא נותן נאומים חשובים. אבל התחלת הנביאים הראשונים, זה באמת הרבה סיפורים. אין כמעט, סוף שמואל שם כמה פרקים, דברי דוד. מה מהסיפורים נכנס לתנ"ך? לפי מה הקריטריון שלפיו סיפור נכנס לתנ"ך? אז אני הבנתי שיש שלושה קריטריונים, שהם צריך את שלושתם. יש המון סיפורים חשובים שלא יחסו לתנ"ך, או ככה אמורה ולא יחסו לתנ"ך, נמרוד, מוזכר, וזה חצי מילה. היה לו הרבה מלחמות, המון דברים בתנ"ך שבעולם, העיתונות שלה הייתה מלאה מזה, התנ"ך תופס משפט או שתיים, לא תופס הרבה מקום. כי התנ"ך זה תורה. התנ"ך זה נבואה שהוא צריכה לדורות. הכוונה היא, האירועים שמסיפורים בתנ"ך, יש שלושה קריטריונים, אני חושב, שהם נכנסים. א', לא דבר שריגש את הציבור, לא דבר שהיה משמעותי לאותה תקופה, אלא דבר שהוא פועל בעומק הנפש. כלומר, ניצחנו את הדוגמה של הכיבוש יריחו. כיבוש יריחו, יש פה שני היבטים. יש היבט שהיה יריחו וכבשנו אותה, היבט הצבאי של אותה תקופה לקראת שחרור ארץ ישראל. אבל לא פחות מזה חשוב גם שמה שזה עשה לדורות, מה זה בנה בנפש. היינו מצב מסוים אחד לפני המלחמה, מלחמה שינתה את הנפש שלנו. ככה גם הסברנו את מעבר הירדן, גם שניים של הפרקים מוקדשים למעבר הירדן, או לפני זה למרגלים שיהושע שולח. שיהושע שולח שני מרגלים לרגל ביריחו. האם התורה, התנ"ך בא לספר המרגול שעשו ביריחו? ממש לא. הם לא מספרים דיווח מודיעיני, הם מספרים על המוטיבציה, הם מספרים דברים אחרים. היו אצל איזה גברת שם שלא כך ברור מה דף, למה דווקא היו אצלה, ואחר כך גם עבר הירדן, כל מיני פרטים שלך לא רלוונטיים, לא משמעותיים, אבל הם כן מאוד רלוונטיים, כי הם בונים בנפש הישראלית של עם ישראל, בונים דברים מאוד עמוקים. הסברנו את זה גם על המרבילים וגם על מעבר הירדן. וכן, דבר ראשון, דברים שהם בעומק הנפש, דברים שהם מעצבים את הנפש של העם להרבה דורות, אפילו דורת עולם. הדבר השני, הקטרון השני, זה נבואה שצריכה לדורות, שאתה קורא את הדבר הזה, את השיפור הזה, זה מעורר בקורא את מה שזה עשה אז. אם אז היה יציאת מצרים, ובני ישראל יוצאים בהדרה, אתה יודע מה זה יוצאים לשון ועדיין יוצאים מצרים עד היום. מצרים הייתה כזאת השפעה עלינו, שעד היום יש לנו סרחות וכל מיני השפעות של מצרים. צריך לצאת מהם עד היום. וכשאתה היום עושה תל הסדר, אתה בעצם יוצא עוד פעם ממצרים. יצאנו ממצרים הרבה, יש לנו עוד כמה דברים להשתחרר מהמצריות הזאת, והסדר אנחנו עושים את זה. כל הסדר עושים כל העניין של המצב, כדי להשתחרר עוד ועוד מהשפעות מצריות. והדבר השלישי, זה כשאתה מודע למה שהדברים עשו אז, אתה פועל לפי העקרונות שלמדנו שם. היינו שלושה עקרונות לפי הסיפורים נכנסים לתנ"ך. אני חוזר על העקרונות. א', דבר שהוא פועל בעומק הנפש, בעומק הנשמה, משפיע עלינו דורות עולם. דוגמה, אברהם אבינו היה איש חסד, זה נפלא. מה זה משפיע עלינו? היה איש חסד וזה כל כך השפיע על הצאצאים שלו, שעד היום אנחנו משפעים מהחסד של אברהם. לפני כמה שנים הלכתי ברחוב, ראיתי ילדה. נערה, בת 14-15, אמרתי בליבי, היא נכדה של רבי אריה לוין, רואה לפנים שלה את, את הטוב, את רבי אריה לוין. שאלתי, זה היה נכון, כבר, היא כבר לפחות נינה שלו, כבר, אתה רואה את האנשים גדולים מאוד משפיעים על הדורות הבאים, בצורה שאי אפשר ל... הרב צוקרמן זצ"ל, אתה רואה לנכדים שלו, אתה רואה שזה נכדים של הרב צוקרמן, זה... אנשים גדולים משפיעים על דורות, אז יש שהם משפיעים לחמישה דורות. אברהם אבינו היה כזה גדול שהשפיע עד תקופתנו, יצחק, יעקב, היו כאן אנשים גדולים באישיות, שמחקקו בבנים שלהם כזה אופי, שמשפיע עד היום. אז כל הסיפורים של התנ"ך, זה סיפורים כאלה שהשפיעו עלינו עד היום. לא תמיד במודע, לא תמיד בהבנה, אבל השפיע על הנפש שלנו. הדבר השני, כשאתה קורא את הסיפורים היום, זה מעורר בך תורה שהוא צריכה, נבואה שהוא צריכה לדורות, זה מעורר את הדברים הללו. לא שאני יודע מה לעשות, מבחינת הנפש מתעוררת לקראת הדברים הללו. והדבר השלישי, לומד עקרונות איך אני מתנהג. וכמה חודשים הלכתי עם הבן שלי, שנה, אנחנו בשכונה פה, ואישה, הרבנית שלה, השקטה את הציצים ליד הבית שלה. אפשר לשתות מים, שאלנו אותה? אמר, כן, אני לא בת של אברהם, אבינו. אחרי זה יצא לה בשליפה, לא אתה צריכה להתכונן. לדם אברהם, להכניס אורחים. הלכתי עם הבן, שרצה לשתות מים, בת של אברהם אבינו, נותנת לנו מים לשתות. זה... למדה ישר מאברהם את ההתנהגות, מה לעשות עכשיו. אז כן, אמרנו שלושה עקרונות, העניין של מעומק הנפש, העניין שמעורר, והעניין השלישי, לומדים מה לעשות. ו... זה דבר אחד. דבר שני, לפי אותו עיקרון, יהושע יש המון מלחמות. הוא קבע 31, נלחם ב-31 מלכים. והיו מלחמות גדולות. היו מלחמות, למשל, בהמשך של מי מרום. מוזכרים כמה פסוקים על הדבר הזה, לא מוזכר את זה בעריכות, אין את הטקטיקה, אין את האסטרטגיה, אין כל מה שעשו שם. המצב של המלחמה, לא ברור מה היה במלחמה הזאת, אתה לא יכול לספר את זה. למרות מלחמה מאוד גדולה, כתוב שיש שם אנשים, היו שם אנשים בכמות לא שכיחה. כל מלכי הצפון באו להילחם נגדנו. ויצאו הם, פרק ד' פסוק ד', ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים, לרוב וסוס ורכב רב מאוד. היה כמות אדירה של אנשים, כמות אדירה של רכבים וסוסים. יהושע עלה עליהם פתאום, ולא מפורט הדרך שבה הוכרע הקרב. אבל יש שלוש מלחמות שכן מפורט. מלחמה אחת זה יריחו, המלחמה השנייה מלחמת זה פרק ו', המלחמה השנייה זה מלחמת תאי בפרק ח', והשלישית, מעלה בית חורון פרק י'. אני את רוב השיעור שנימד עכשיו, לומד לוקח מהספר של הרב אברהם רמר, מי שמכיר את הספר ואת האיש, את האיש קשה קצת להכיר, הוא נפטר לפי כמה שנים, אבל בנו רב בתלמוד, אני חושב, בחרשה. והכיוון שאני אומר זה כיוון שהוא לוקח ומסביר את השיעור הזה. ומכן שלוש מלחמות מתארות בהרחבה בספר שלנו, אני חוזר, יריחו, אי ובית חורון. מה מיוחד המלחמות הללו? נפתח קצת את הפרק ו' בהתחלה, יושב הפרק ו', נקח קצת על כמה פסוקים ביריחו, על המלחמה ביריחו. הפרק מתחיל ב... תיאור מצב של יריחו. פסוק א' פרק ו', יריחו סוגרת ומסוגרת. למה כפל? מה זה סוגרת? מסוגרת? מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא. חוזר על עצמו, סוגר, מסוגר, יוצא ואין בא. ואמר אדוני אל יהושע, הרי נתתי בידך את יריחו ואת מלכה, גיבורי חי. יריחו, האם הכוונה היא לעיר? אולי הכוונה היא לאנשים? כביטוי גיבורי החיל הולך ודאי על המלך, אולי גם על אנשי יריחו. מה זה יריחו? את האנשים. הייתי מצפה שמלחמה יכוון את האסטרטגיה, את הטקטיקה. מה הטקטיקה שנוקטים? מאוד משונה. וסבותם את עיר כל אנשי מלחמה, עקיף את עיר פעם אחת. כל תעשה ששת ימים. חמת ששת ימים בהקשרים של אז. שבעת ימים. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היו עובלים לפני אהרון, ביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, הכהנים יתקעו בשופרות. והיה. במשוך פסוקי אנחנו, במשוך קרן היובל בשמה, כשמעכם, בשמעכם, את כל השופר, יראו כל העם, תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. השם אומר את זה ליהושע. מה יהושע עושה? וקרא יהושע בן נון אל הכהנים ואומר עליהם, שאו את ארון הברית, את ארון הברית, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות, יובלים לפני ארון אדוני. אומר אל העם, עברו וסובו את העיר וחלו צבו לפני ארון אדוני. מה שמה שם שמופיע, מה שקראת עכשיו? אין אלוקים, אין צבאות, אין אל חי. איזה השם מופיע? שם הוויה, י' כ' ו' כ'. עד סוף הפרק זה מופיע, השם הזה, רק השם הזה מופיע פה. ואומר, והיא כאמור יהושע אל העם, ושבעה הכהנים נושאים, השבעה שופרות יובלים לפני אדוני. עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית, אדוני הולך אחריהם. וחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקע שופרות, ומאסף הולך אחרי ארון, הולך ותקוע בשופרות. אני עובר פסוק י' א', ויסב ארון, אדוני, תאיר בכיף פעם אחת, ואינון במחנה. פסוק י' ב', וישכם יהושע בבוקר, ויסקונים את ארון, אדוני, שוב, שם הוויה. ככה גם בפסוק י' ג' בסוף, ארון הוויה, שם השם, עד סוף הפרק מופיע שם הוויה, לא מופיע שם אלוקים. כלומר, יש לנו פה עסק עם עולם מופלא. עולם של שם הוויה, שם קורי, שם אפשר בזה, שכביכול שם העצם, כביכול של הקדוש ברוך הוא, לא מדויק, אבל הכי שם עצם שיכול להיות בשמות שמוכרים לנו, שם הוויה. וזה נס. זה נס. כתוב בגמרא, מסכת ברכות, בדף נ"ד, יש לזה גם מניה, כתוב שמה שהחומות של יריחו היו חומות מאוד מאוד אבות. היה פוציה ורומה כהדדיה, הרוחב והאוגוב היו אותו דבר. היו, יש דעה אחרת שהיו שבע חומות. כל חומה הייתה עם גובה נניח זה 4-5 מטר. אז כמה עובי החומה של ירושלים העתיקה? 2 מטר. שמה העובי היה ברוחב של הגובה. משהו מאוד גבוה. שבע חומות כאלה, שבע חומות, כל אחת רחבה, אי אפשר לכבוש. אפילו לא יודע אם טיל של טיל סגר או משהו, לא יודע מה, הטילים שלהם יכולים להפקיע דבר כזה. זה דבר מובצר, מבצר. השאלה גם איזה חומרים השתמשו בזה, אבל בסדר. אמר הקדוש ברוך הוא, הוא לא מספר ליהושע איך זה יקרה. כתוב, תלך, ונפלה חומת העיר תחתיה. ששם תעשו סיבוב, ואז תשתקו, לא תעשו שום דבר. ביום השביעי תעשו שבעה סיבובים, תשתקו. ואז הכהנים יתקעו בשופרות, ואז כל העם יריעו תרועה גדולה, ואז אתם תפעלו. ועלו העם איש נגדו, אתם תגמרו את המלאכה מול אנשי יריחו. תשתקו כל השבוע, תשתקו. כל השישה סיבובים ראשונים, כל השבעה סיבובים, ביום השביעי אתם תשתקו. בסיבוב השביעי, קרן היובל, האדמה, תשמע את קרן היובל, והחומות תיפלו ואתם תיכנסו פנימה. בעיקרון נס, זה לא דבר טבעי. יריחו מלחמה של נס וקצת מעשה טבעי. מלחמת האי, הפוך, הכל טבעי. מלחמת האי, בפרק ח', לא נקרא את כל הפרק, שולח יהושע מרגלים, מספיק מספר אנשים קטן, שולח יהושע את מספר האנשים, ונכשלים. עולים 3,000 איש עולים מעם ישראל, מספיק להילחם בעי, ונוסו מפני, פרק זין, פסוק ד', ונוסו מפני אנשי העי. מקים העי מהם 36 אנשים. רק אחרי סיפור עם החן. המלחמה היא טבעית. לאחר מכן, אחרי הסיפור עם החן, עושים תרגיל שלם, יש שם הערב מאחורי העיר, מתקרב אל העיר, הם בטוחים שיהושע כמו אתמול, רודפים אחריו, הוא בורח כביכול, ואז שהיו את השערים פתוחים, נכנסים המערב, שהוא נותן עם הכידון שלו, שורפים את העיר, ואז החיילים של העין נמצאים בין שני הכוחות שלנו, והם נגמרים. מלחמה טבעית. מלחמה השלישית, מעלה בית חורון, גם שם היו הרבה הרבה לוחמים, בעקבות הסיפור עם גבעון, יש שם 5 מלכים, דני צדק מלך ירושלים ועוד 4, ויהושע עושה הפתעה, פועל בהפתעה. ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל העם המלחמה עם כל גיבורי החיל. לבוא עליהם יהושע פרק י' פסוק ת', יהושע פתאום כל הלילה מן הגלגל. הוא בא מפתיע אותם, פרק י' פסוק ת', לבוא עליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. עשה פעולה לילית, עלה בלילה, הפתיע אותם, ביום אדוני, לפני ישראל, וכמכה גדולה בגבעון וירדפים דרך מלא בית חורון, עד הזקה ועד מקדה. הרוב טבעי, אבל באמצע, פסוק י' א', זורק עליהם אבנים גדולות. ולאחר מכן, עוצר את השמיים, כדי שתספיקו לתפוס את, את האויבים. אז אם כן, יריחו מלחמה ניסית, העין מלחמה טבעית, מלחמה השלישית של, של בית חורון, זה מעורב נס וטבע. למה דקה שלושת המלחמות האלה מוזכרות ב, 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 בספר הזה? הרב רמר מסביר את זה, אבל זה דברים שהיו גם בספרים אחרי פרשנים אחרים. עם ישראל נכנס לארץ. במדבר היינו בחורי ישיבה. ישבנו ולמדנו תורה, לא עבדנו, לא צריך אוכל, לא צריך להכין מים, לא צריך מגדים, הכל היה משמיים, הכל ניסי. מלחמות נעשו לנו, העננים הקיפו עלינו. הכל יש לנו. באים לארץ ישראל, המצב משתנה. צריך לעשות הכל בידיים. לחרוש, לסכל, לזרוע, להילחם, לבנות, לתפור את הבגדים, הכל צריך לעשות לבד. ולדעת גם אותה עולם, עם תרבויות אחרות, עם השכנים סוגים שונים. לא כולם נכנים, כולם סימפטיים. וחטא המרגלים הרי מה היה חטאם? שרצו להישאר במדבר, לא רצו להתמודד עם הטבעיות של ארץ ישראל, רצו להישאר ברמה שבחורי ישיבות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, זה היה חטא המרגלים. רצה שתבואו לארץ ישראל, יתמודדו עם עולם הטבע. לכן צריך, עם ישראל להיות מגובש. קודם ליריחו ראינו בפרק שב זין, תכף נגיד, שהיו שני דברים לפני מלחמת יריחו. א', ברית מילה, וב', קורבן פסח. למה דווקא ברית מילה וקורבן פסח? אז ברית מילה, שני הדברים שאמרנו עכשיו, ברית מילה בא לומר שגם את היצר המיני, הרצון להיות עם אישה, הרצון להוליד ילדים, הרצון להקים משפחה, דבר נפלא. במקום הנכון, בזמן הנכון, הכל בקדושה בטהרה. את עולם הטבע, את עולם הרצונות שלך, תקדש. זה יוצא בקדושה. עם ישראל בעל הרק זה להעלות את עולם הטבע. לא להיכנע עולם הטבע, אבל עולם הטבע להעלות אותו לרמה מוסרית, לקדושה וטהרה. זה ברית מילה עושה את הדבר הזה. והדבר השני, גם את זה הסברנו בזמנו, זה קורבן פסח. באנו לארץ, עשינו קורבן פסח. במדבר לא עשינו קורבן פסח, כי לא עשו ברית מילה. והרי לא יכול לאכול קורבן פסח. הברית מילה כתובה בפרק ה', פסוקים ב' עד ח'. הפסח כתוב בהמשך, פסוקים פרק ח', פרק ה', פסוקים ת' עד ד', עד ב'. וקורבן פסח אומר המהר"ל, צולים אותו. למה צולים אותו? גם את זה הסברנו. צולים אותו כשאתה מבשל משהו רך. כשאתה צולל אותו נהיה קשה. עם ישראל זה עם צריך להתאחד לקראת המשימה הגדולה של לעלות עולם הטבע לעולם קדושה וטהרה, לגלות את הערכיות שבכל עולם הטבע. ופסח עושה את זה. פסח מעורר את מה שעשינו ביציאת מצרים לפני 40 שנה בסיפור הזה, ועושה אותנו יותר מגובשים. אז אם כן, נחזור למלחמות. המלחמות זה מה שמלחמות עושות. המלחמות, קודם כל מלחמה, זה דבר שעומד מגבש את העם. אני מחפש את מה שהרב רמר מגדיר את זה מאוד יפה. מה עושה מלחמה לעם? לא, לא רוצים מלחמות, אבל יש מלחמות בעל כוחנו. אבל המלחמה גם היא מגבשת את העם. כשכובשים מקום מסוים, יש יוצר קשר בין הלוחמים לבין המקום. כבשנו פה, היינו פה, לחמנו פה. יוצר קשר בין העם לבין העם. אם תקבל משהו על מגע של כסף, אתה פחות מחובר אליו. אמא יותר אוהבת את הבן שלה, בגלל שהיא השקיעה בו, היא ניקה אותו, וסחבה תורה בלילה בשביל הבן. כשאתה משקיע במשהו, אתה נלחם במקום שאתה קשור אליו, אתה אוהב אותו, אתה קשור אליו, אתה מחובר אליו. אתה גם מפתח את, את החשיבה. אתה חושב, איך אני תוקף? איך אני עושה את העבודה הזאת? מימין, משמאל? לכן המלחמה היא מאוד חשובה כדי לגבש את עם ישראל. מצד שני, מלחמה זה בעולם של טבע. שאתה עושה הכל על ידי חיילים, על ידי כושר גופני, על ידי אסטרטגיה. מלחמת העי למשל, כותב הרב רמר, במלחמת העי נלחמנו בעצמנו. למרות הייתה מפלה, גם משבר מבית, בקרב משולב ומורכב, קרב שצריך תושייה אסטרטגית, פיקוד מעולה, יש משמעת חיילית וידע ביכלות מקצוע צבאי, צריך לעשות הסוואה, סדאות לילה, תאום בין כוחות, כשיהושע אומר, אתם עומדים בצד ההוא, ואני מצד הזה, תחכו בלילה עד שאני ארים את הגדעון, צריך שכולם ישמעו בקולו, הם צריכים להסתוות במערבים מסביב לעיר, הם צריכים לדעת איך מתהלכים בלילה, לתאם בין הכוחות, זה המון המון תושייה, זה המון כוחות. הייתי מילואים לפני כמה שנים, אז עשו את האפשרות של מלחמה נגד סוריה, עשו אצלנו תרגיל במעבר כוח נגד כוח. הייתי בטנקים, אז איך כוח טנק עובר דרך כוח טנקים? זה דרך לרגל אותו, חטיבה, לעבור דרך חטיבה, זה לא פשוט, עסק מסובך, לתאם בין כוחות, דברים כאלה. אז אם כן, מלחמת העי זה מה שהופענו. הופענו את הכוחות שלנו, פיתחנו את התושייה שלנו, פיתחנו את האסטרטגיה, פיתחנו את המשמעת החילית, כל הדברים הופיעו בדבר הזה. אבל מי שנתקע עם הטבע זה לא טוב. מי שתקוע בטבע, חושב שהטבע זה הכל, זה פשוט לא נכון. הטבע מופיע את הקדושה העליונה. ראינו את זה לפני עוד מה שלא ציינתי קודם, ובכוונה לא ציינתי את זה. אחרי קורבן פסח וברית מילה, הוא פוגש את המלאך. אומר המלאך, זה הסברנו בשיעור הקודם, אומר המלאך ליהושע, אחרי שורות עם חרבו שלופה בידו, אומר לו המלאך, שלל נעליך מעל רגליך, מקום אשר אתה עמד עליו, קודש הוא. מה הכוונה? לא אני. מי עשת את המקום קדוש? אתה. אתה הולך לעשות חיי טבע, אתה הולך לקדש את הטבע. הטבע הוא קדוש. אתה לא רואה את זה, הוא נסתר, יש יצרים, יש רצונות, יש... עם ישראל מורכב מהרבה דעות. בדרך הטבע זה הרבה יותר מסובך. אבל צריך לדעת שבטבע גנוז הקדושה. כמו שברית מילה, אליהו הנביא נמצא, ושים קדושה מדאורייתא, מצווה מדאורייתא, אתה הולך, אומר שר צבא השם ליהושע, לכבוש את זה בצורה טבעית, אתה יכול להקים מלכות עם מדינה ו- 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 וצבא ו- וכלכלה וכל הדברים בצורה שלמה, דה לך זה דבר קדוש. הרב אומר את זה באורות, כי קרים משפט אחד מאורות. באורות התחייה, בפסקה נון, הניקה תורה שבעל פה היא בגניזה מן השם בגלוי מארץ. ארץ ישראל היא עוד בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל תר סדרי מקדש ומלכות, כהונה, נבואה, שופטים ושוטרים, כל תכסיסים, אז חי תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, בהמשך הפסוקים. שיש מלך, שיש מלכות, שיש כלכלה, שיש כל הדברים, אז תורה שבעל פה חיה. יש כלים לקבל את הדברים עליו. זאת אומרת, להיות בחורי ישיבה דבר חשוב, אבל זה זמני, זה לא קבוע. צריך אנשים בונים שמותו כל הזמן, אבל עם ישראל בעיקרון צריך לפעול, צריך לקדש את הטבע. מקדש, מלכות, כהונה, נבואה, שופטים, שוטרים, כל התכסיסים. אבל איך צריך להסתפר כל יום? צריך המון לעשות, להתכונן, להיות ראוי לתפקיד הזה. ואז אומר רב, חי התורה שבעל פה. זה מה שאומר בעצם המלאך ליהושע, המקום שאתה עומד עליו, ברגליים שלך, רגליים תמיד זה מבטא את עולם הטבע. רגליים יותר גסה, בראש אדם חושב, בלב אדם מרגיש, ברגליים הולך. זה יותר גס, יותר עוצמתי, צריך יותר כוח מאשר הידיים, הולכת על הידיים, הידיים אחרי כמה דקות, גם מי שמצליח לעמוד בשיווי משקל, הידיים יצפרקו לו אחרי כמה דקות. רגליים הולך, זה הרבה כאילו משכת על הרגליים. רגליים חזקות, הן גסות, הן יותר טבעיות. אומר לו מלאך ליהושע, המקום שאתה עומד עליו עם הרגליים שלך זה, אתה עושה אותו קדוש, לא אני עושה את זה קדוש. אתה עושה את זה קדוש. למה אתה עושה את זה קדוש? כי אני מופיע בך. בתוך עולם הטבע אתה מופיע הקדושה האלוקית של מלאכים. זה מה שיריחו מה אתה להגיד בהתחלה. בהתחלה יריחו מתחילה בצורה של נס. דעו לכם, אתם הולכים להיות מלאכה של טבעית, יש לכם אתגרים נפלאים. יש לכם אתגרים, כאלה חומות אי אפשר לחבוש אותם. אני אעזור לכם. נתחיל עם נס. הכל נתחיל עם נס. אחרי הנס תבררו גם הטבע שאתם יכולים להקים את המלחמה, את העולם של טבע יכולים להקים אותו, עולם של קדושה ונפלאות. עולם ששם הוויה מופיע, שם הוויה כל הפרק מופיע, דווקא שם הוויה, עולם הנפלא, לא אלוקים, לא צבאות, לא הופעות יותר נמוכות, ההופעת השורשית. רב צבי היה אומר שאורות הקודש זה קודש, ואורות זה קודש קודשי. כי אורות זה מתעסק עם הקמת האומה בארץ ישראל. אתה מקים את האומה, אתה עוסק עם קודש קודשים. כי לעיר בחדר, ביום לא בעיה, בלי פנס. בחושך צריך פנס חזק יותר. להעיר את החושך, להעיר את הטבע שהוא חשוך מקדושה, צריך הרבה יותר עוצמה. להיות בחור ישיבה זה בסדר, אבל זה לא, אין אתגרים. אתה מקים משפחה, יש לך, צריך להתאים עם אשתך, צריך להסתכל עם הילדים, זה לא פשוט. מעצבנים אותך, הם חולים, אשתך חושבת אחרת ממך. לעשות מפעל יותר מסובך. יש לך כלכלה ובנקים וסוחרים, ואתה מזמין ספקים, ואתה צריך למכור. לעשות מדינה בכלל, וואו. כתוב בחז"ל, ארצות החיים זה השווקים של ארץ ישראל, ללכת לשוק. להיות ישר בשוק זה לא פשוט. איזה פירות אתה למעלה, הפירות המקולקלים, הפירות הטובים, אתה עובד על האנשים, לא עובד על האנשים. להיות ישר בשוק, זה לא פשוט, לא פשוט. ההתמודדות עם הטבע הרבה יותר קשה, צריך הרבה יותר עוצמה רוחנית שהולכים אל הטבע. אתה הולך להקים עולם שאתה צריך הרבה עוצמה, כי יש לך המון אתגרים. להיות בישיבה, זה נפלא, זה טוב, זה התחלה, כל יצר בישיבה. אבל זה לא האתגר, בסופו צריך לצאת אל החיים, ולהתמודד עם עולם הטבע. אבל תדע שעולם הטבע הוא קשור אל הקודש. לכן יריחו מתחילה עם נס. למה דווקא סיבובים איזה? אולי בהמשך נראה, או אמו שבוע הבא בעזרת תשובהים אולי. לא יודע אם נספיק את זה היום, אבל כל הפרטים שם. אבל גם הטבע, דע לך שהוא יונק מהנס. המלחמה השנייה היא, לא כל כך היה קשה האתגרים הללו. היה עיר עם חומה. לא היה שבע חומות כאלה מופלאות, לא היה כזה עוצמה של ביצורים. מספיק 3,000 חיילים, לא צריך כל ישראל לצאת למלחמה הזאת. הכל לטבעי שם. מה שאתה מסוגל, תעשה לבד. מלחמה השלישית, אז במלחמה הראשונה התגלה השורש של הטבע, אולי שהמדינה יכולים להקים אותה. מלחמה שהתגלה מה הכוחות שלנו. מלחמה השלישית, זה משולב. עלינו במסע, מסע מזורז, עלינו מבקעת הירדן מהגלגל לגבעון, בערך כמו שגבעון היום ליד גבעת זאב, אני חושב, יש שם ג'אבה, כבר ג'אבה ערבי. עלינו בלילה, עשינו מסע מזורז אל המקום ההוא, ופתחנו בקרב, בהפתעה, ושאלה אם היה לנו הגבלה של זמן, אז השם עשה מהשמיים, זה השליך אבנים, עצר את השמש, מה שישוע אמר, שמש בגבעון ובקלון, אז הנס בא אחרי שעשינו את הטבע. זה מהלך פעם שמעתי עם הרב צדוק בן ארצי, מי שמכיר את דוקי בן ארצי, הוא רב שכונה בירושלים היום. הוא תיאר לנו פעם באחד השיחות שהוא נתן, שהיום המדינה היום עובד בצורה טבעית. עושים מה שאפשר, והכל בכל זרח אחר. תן דוגמה, היה לפני שלום הגליל הראשונה, היה מבצע שהפלנו 80 מטוסים סורים בקרב, לנו נפל אחד, להם נפלו 80. תוצאה הייתה 81. 80 לנו ואחד להם. לטובתם. אז הוא אמר, הצבא התכונן, הצבא הכין את כל המסכים, הכין את כל הבלונים של לתפוס את הפצצות שזורקים עליהם, והיה שלב מסוים שאתה הולך, אתה לא, גם במלחמה, אתה סומך בשום מקום על, אתה הולך עם, קוראים למזל, קוראים לסייעת הדשמה, שכל זה הרבה שמות לתוספת הזאת. מה שאפשר עושים לו, מה שאי אפשר, השם עוזר בשלב הבא. יריחו, אי אפשר היה להתגבר על החומות, השם עזר. זה התחיל עם מלחמה כזאת שאי אפשר להתגבר עליה לבד. מלחמה השנייה, אצלם מסוגלים, אז עשינו את זה לבד. נתן דוגמה אחרת, הוא אמר, התיישרנו בבקעת הירדן ליד יוטביתה שם בערבות, איך זה נקרא שם, כבר לא הירדן, זה בערבה, ועם ישראל בא לגור שם, וחפרו באדם, מצאו מים פוסילים, מים שלא חשבו שיש שם מים בעיקר, גשמים אין שם. חפרו באדם, מצאו מים, כזאת בחור עוזר, כשעושים מה שמסוגלים, עושים את הנפש, השם עוזר אחר כך, בשלב השליש, בשלב הזה. אז אם כן, שלוש מלחמות מוזכרים ביהושע. למה דווקא שלושתן? כי אתה פורץ את המחסומים שמפריעים. הראשון, בעלת הנס, שהחומות נפלו, וכל ההכנות להופעה, הכנות רוחניות, לא הכנות צבאיות. ובמלחמה השנייה בצורה טבעית, והשלישית היא שילוב של הטבע והנס בעקבותיו. וקצת תנסה אולי להכנס פה כל הילה, קצת להגמה פרטים בפרק הזה. איך ישראל התכוננו למלחמה הזאת? אחד מידי הרמח"ל קראו לו רבי משה דוד ואלי, הרמ"ד ואלי, כתב ספר על כל התנ״ך, פה זה נקרא מזרח שמש על יהושע. אז יש כמה דברים אפשר להוציא רוב הדברים קשה להבין אותם, אבל כמה שבים אפשר להוציא מהספר הזה גם בשבילנו. יריחו הייתה עיר שהגמרא קוראת הבריח של ארץ ישראל. כל האנשי שבט הם סמכו על יריחו שהם יצרו אותנו. יש שם גיבורים גדולים מאוד. את החומות כבר תיארנו. הייתה שם גם, אמרנו את הרחב, שהמקצוע שלה היה מקצוע ככה לא מומלץ. והגמרא אומרת שכל, וגם רש"י כותב את זה, שכל המלכים באו אליה. כל המלכים, אנשים הייתה כל כך יפה, כל אנשי, כל האליטה של ארץ ישראל, של הכנעני, האמורי, החיווי, היביסי, כל ה-31 מלכים, כולם באו אליה. כלומר, כל התאוות היו חזקים מאוד ביריחו. כל היצר, כל הרע היה מרוכז ביריחו. לכן בנו על זה. שבעת הימים בנו שהם יצרו אותן עם כל הגיבורים שהיה שם, ושם כאן גיבורים גדולים מאוד. וסוגרת ומסוגרת, הכוונה היא שעולם הטבע היה שם מאוד חזק. יצר הייתה יפה, הייתה אז מלאה בפירות ובחיטים. כתוב שבאנו לארץ, אז אכלנו מפירות הארץ, מהשדות, מהלחם שלהם. איך היה מצות? איך היה מצות בשנה הראשונה? קנו מהכנענים, אכלו מארץ ישראל. אז מקום שהוא פתוח, יש לו חיים. מקום שהוא סגור, אין לו חיים. יש כזה שיר על ים המלח, מה הבדל בין כנרת לים המלח? הכנרת יש לה, הירדן נכנס, הירדן יוצא, יש שם דגים, יש שם חיות, יש שם חיים, כי יש כניסה ויציאה. ים המלח, ים המוות. למה? כי המים מגיעים, ואין להם יציאה משם. הדבר שאין לו יציאה, הדבר שאין לו, אין לו מעבר, שכניסה כניסה יש, אין יציאה מים המלח, אז זה דבר, מקום שהוא, המים מתעדים והמלח נשאר, וזה מקום שאין שם דגים. אולי סוג מסוים, לא יודע, פעם שמעתי שם סוג משהו מהמלח אולי. אבל אין דגים נורמליים בים המלח. כי מקום שהוא סגור מפני השפעה הסביבתית לגמרי, הוא מקום שהוא, זה הסוף שלו. כן? אדם שמחייך, אדם שהוא סימפטי, יש לו חיים. אדם שהוא סגור בתוך עצמו, אז אתה יודע שסופו קרוב. סגרת ומסוגרת, אז בהבנה פשוטה, זה החומות שתיארנו אותה, אבל הרמ"ד ואני מסביר את זה בצורה רוחנית. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להכניע ולאבדה את יריחו, סגרת כל הצינורות המביאים את השפעתה וחיותה, ואז היא קלה סדת מעליה. אתה מחובר למערכת, מחובר לעולם שבחוץ, יש לך הספקה, יש לך לחם, יש לך הרבה דברים, יש לך חיות, יש לך ערנות, יש לך חיוניות. כשאתה סגור, אין דבר כזה. אתה חי בתוך עצמך. סגרת ומסוגרת, הכוונה היא, הוא מסביר סוגרת מלמטה ומסוגרת מלמעלה, הכוונה היא, בגלל שיש שם תאוות כאלה גדולות, יש שם תאוות כאלה, עולם הטבע היה מאוד חי שם, בלי קשר אל הקדושה, הם נתקו עצמם מהקדושה. את כל עצמם מהשורש החיים. מי שקשור לשורש החיים, אתה יודע שבשלב מסוים הוא הסתלק מן העולם, והוא עוד בעת ייגמר. לכן אין יוצא ואין, בגלל שסוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בה, כלומר אין לה אפשרות יותר לחיים. אומר השם אל יהושע, נתה רדתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל. אם כאלה גיבורים, איך תנצח אותם? כנראה עד עכשיו יהיו גיבורים, כאן לכם לא יהיו גיבורים. כלומר שיהיו גיבור החיל מתחילה. עכשיו שסגר עליהם ולא יפתח, עבד צברם וניטל חיותם והתגברו עליהם. לא בחיל ולא בכוח. לא ככה להתגבר עליהם, כי יש להם הרבה עולם טבע חזק. אתם בא בשם הוויה, אתה בא בכוח אחר, כוח רוחני, שגם כשאתה פועל בעי בצורה טבעית, אתה פועל מכוח השם הוויה. ואני רוצה להזכיר דבר נוסף. יש בספר שופטים המון פעמים ביעליו רוח השם. על עתניאל בן כנז, על שמשון, על גדעון. מה זה רוח השם? אומר התרגום רוח גבורה. רוח גבורתה. אומר רש"י רוח גבורה. רוח השם, שאדם עושה משהו לא טבעי, אדם עושה, יש לו, תוקפים אותו 10 אנשים, ולא מאבד את העשתונות ומגיב, זה סוג של נבואה. הרמב"ם במורה נבוכים כותב 10 מדרגות בנבואה. יש נבואת משה רבינו ונבואה נבואה. הרמה התחתונה של הנבואה, הנבואה הכי קטנה שיש, אומר, אדם הולך בדרך קבוצה של חסידים, קבוצה אנשים מותקפים על ידי אנשים, והוא פתאום מגלה בתוכו עוצמה, מגלה בתוכו כוחות להילחם. מתח בתוכו, איך אני אלחם בהם? הוא לא מבין איך. יש בתוכו כוחות, זה הפסוק של נבואה. קודם כל, הוא מראה עליו רוח עם מרום, בלשון ספר שופטים כרוח השם, רוח גבורה. פעם קראתי באחד הספרים על המעפילים שהיו אחרי השואה, באו לארץ ישראל, אז לקחו אותם בצורה לא אנושית. דודה שלי באה, סיפרה להם שהוא היה להם 80 סנטימטר רוחב, אפילו 60, אורך, בתוך שאני לא התייחס לרוחב שם, סנטימטר הזה, בתוך 80, לא יודע, הקרש היה, לקח 4 קילו של ציוד, עשו יותר ציוד, גם לא היה להם הרבה יותר, אבל 4 קילו ציוד, ואנשים צפופים, 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 אוניות כאלה מסכנות שקנו אותם מאנשים שכבר לא רצו את האוניות הללו, גם זה לארץ ישראל. ואז הוא שואל את השאלה, אחד מפקדי המעפילים, זה חוצפה נורא, איך היה כוח לעשות דבר כזה? האם היום הייתי חוזר על המעשה הזה? זה לא יעבר היום. אי אפשר לצפוף אנשים כך הרבה. אז למה עשינו את זה? היה גם המון תחבולה, הבריטים שם שלטו באיטליה, והפריעו לפה והפריעו לשם, והצריך לעבוד עליהם, והביאו אנשים מפה, ומכל מיני כיוונים הביאו אנשים. וסך הכל הם הצליחו החברה עליהם, לא היה להם, לא היו אנשי ביון מנוסים, לא היו קורסים בביון. איך הצלחנו? האם התקופה עשתה אותנו, או שהיינו אנשים גדולים? זו השאלה שהרבה פעמים נשאלת השאלה. ואז התשובה שהם עונים, לא הייתה לנו ברירה. יש לנו מאות אלפי אחים באירופה, תקועים שם אחרי השואה. עוד מוצל מאש, אחד מאיר, שניים משפחה. חייבים לעזור להם. החובה הזאת יתנה לנו כוחות. היא גידלה אותנו. החובה הזאת כסתה אותנו אנשים מעבר לטבע שהיה בנו. זה סוג של נבואה. לוחם שנלחם במלחמה, יש לו עוצמה אלוקית. כלומר, כשקודם דיברתי על לשלב את הנס והטבע, הייתה הבנה שיש נס ויש טבע. ביריחו היה בעיקר נס וקצת טבע, באה היה רק טבע, במבוא חורון, היה שילוב של הדברים. מה זה שילוב? היה חלק טבעי וחלק ניסי. אבל אם אני אומר שגם בטבע מופיע הקדושה, גם בגבורה של החיילים מופיע האלוקים, זה לא שני דברים שמחבר אותם פעם כן פעם לא. זה דבר אחד שיש לו כמה כיוונים. יש שורש של קדושה מופיע בעולם, גם בצורה של נס, וגם בצורה של, גם הטבע זה הופעה של אלוקות. אומרים שהטבע בגמטריה זה אלוקים, בגמטריה אותו דבר. ה' ת' בית עין, נוצא א' למד ו' ה' י' ב' אולי בלי אבב, לא זוכר. אותו דבר. כלומר, הטבע בעצמו זה לא שם הוויה. מופיע, שם הוויה מופיע באלוקים. אלוקים זה עולם הטבע יותר. הוויה זה שם הנס, שם הנס. אבל הוויה מופיע גם בעולם הטבע. כלומר, גם בעולם הטבע שאתה עושה מדינה, ואתה מצליח בצורה לא נורמלית, כמו שמצליח מצליחה בשנים האחרונות, כלכלית וצבאית, זה יש אלוקים איתנו, יש השם הוויה נמצא איתנו. אז עולם הטבע ועולם הנס זה לא שני עולמות שאתה מחבר אותם, זה עולם אחד שיש לו כמה פנים במציאות. פעם הוא ככה, פעם הוא ככה. בתפקידנו, תפקיד האנשים הוא להופיע את זה בחיים. בצבא, בכלכלה, בחקלאות, בכל הדברים שיש ועושים בדבר הזה. לכן שלושת המלחמות דווקא מוזכרות, המלחמות שמדגישות את הדבר הזה. עוד שתי דקות, נוסיף עוד כמה דברים על הקרב עצמו. ניקח עוד דוגמה, שוב נסביר את זה יותר בעריכות, אבל וטעם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, לא יצא לכם דבר עד יום אומרי לכם, הריעו והריעותם. מופיע בספר יהושע, בספר שלנו, בפרק וב, השם למר את זה ליהושע, זו תורה שיהושע משך אותה בעצמו, והוא אומר את זה בפסוק, פסוק י' ותם ציווה יהושע, פרק ו' פסוק י', ציווה יהושע לאמור, לא תריעו, לא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר עד יום אומרי עליכם הריעו והריעותם. תשתקו. למה לשתוק? למה לא לדבר? מסביר רמד מוואלי, לפי הפשט, בני עיר חיו מלעיגים ושוחקים עליהם. אתם לא רציניים. אנחנו שכאלה חומות, הם עושים כל מיני תקסים כאלה עם ארון הברית, הם מסורים אותנו פעם, פעמיים. בירותם שקרבו על העיר להילחם על התפסה על ידי סקיות וסיבובים. מבלי שישפיחו, הם חשבו שעם ישראל יבוא, יבנה סוללה, יהיה יותר גבוה, כמו שהיו סור רומאים, כמו שכמו לצבאות אחרות, ואז משם היו רחיצים. וכל שקלי מלחמה, כמו שרגילים, בדרך הנהוג. והנראה להם לאנשי ריחו, דבר זה שחוק ועיתות של כסילות. היו מלגים אותם מעל החומה, קוראים להם כסילים. וזה הטעם שציווה מיהושע לצליח עם דבר, כלומר שלא ישיבום מאומה ויסבלו את אבונה. לאמרו חזל, נעלמים ואינם מעולבים, שמי חרפתם ולא משיבים ועונים, על מה כתוב בו, רק את שמש וגבורתו. כשאדם מעליבים אותו והוא שותק, זה עושה, רב נחמן ברסלב כותב, שישמע ביזיונו וידום. גם אם מבזים אותו והוא שותק, זה נותן לו עוצמה. יש סיפורים על אנשים שביזו אותם, יש להם כוח ברכה. דווקא אם אדם מבזים אותו והוא שותק, יש לו כוח לברך אנשים, כל מיני כיוונים, לחתונה, לילדים, הרבה דברים. כי אדם שלא משיב ומעליב אותו, קונה בתוכו קומה אחרת, זה עושה לו טוב. שהוא שותק ולא מגיב, זה עושה לו טוב. אנשי ישראל, כל המסרבו את המהלך הזה. הם צברו בתוכם יום, יומיים, את כל העוצמה הרוחנית הזאת. את כל הקודש שהופיע בתוכם בשלב הזה, בצורה של שתיקה. עשו סיבוב אחד, צוחקים עליהם מהחומה, לא מגיבים. פעם שנייה צוחקים עליהם, לא מגיבים. עכשיו אני שומע פוליטיקאים, איך התייחסים אחד לשני, ההתייחסות היא לא מכבדת. ואם מעליבים אותך, תשתוק, לא אתה צריך לענות. כשאתה לא מגיב, יש לך יותר יתרון כשאתה מגיב. אז אם כן, כשאתה הולך לכבוש את יריחו, אתה לדעת, היא באה בעוצמה רוחנית. אם אתה מגיב לשייטים שיודעים על החומה וצוחקים עליך, לא מבינים מה שאתה עושה, אתה צובב בתוכה עוצמה רוחנית, הוא משווה את זה לעיבור ולידה. שתי חודשים מהתינוק בתוך הבית, לא שומעים אותו, לא רואים אותו, כשהוא יוצא, אז שומעים אותו ורואים אותו. אבל צריך לאסוף את העוצמה. אם אתה מבזבז אותה בהתחלה, אתה מפסיד. אז אתה צריך להיות נעלה ואינו עולב, שומע חפותו ולא משיב ועונה, מתוך כך שכוח ועוצמה לדברים הללו. ויריחו אמרנו בתחילת השיעור שלנו, שזה בא, בנה משהו עמוק בנשמה. בנה, בעומק עם ישראל זה בנה את ה... שהטבע שלנו נובע מהקדושה, מהרוחניות, בנה את העוצמה לשתוק שצריך לשתוק. אגב, הצבא שלנו גם כן די שותק, ויחסית שמעליבים חיילים, חיילים שותקים לערבים בדרך כלל, לפחות זה ההוראות, לפעמים, מה? לא תמיד. לבושתנו. אבל הרבה שותקים, הרבה שותקים. כן. לפעמים שאתה מגיב, אתה יורד לרמה שלו, כלומר, אתה... וצריך להגיב, לא אמרתי שצריך להגיב, אבל לא יודע. בכל אופן, כשאתה שותק, אתה קונה בצלחת עוצמה נוספת מרוחנית, וכשעשים את זה ביריחו, זה בנה בנו את העוצמה של הטבע מתוך הקדושה, מלחמת טייב בנתה בנו את העוצמה הגשמית, מלחמת המבוכון בעשתה את השילוב של הדברים האלו, זה שור אחד שמופיע בכמה קומות. אנחנו יכולים לומר את הדברים האלה, זה מעורר בתוכנו את הקומות הללו, מעורר בתוכנו את הדברים הללו, ואם זוכרים אותם בחיים, אז לילה או לילה. השם שנזכה להתרומם ולבנות את המדינה בקדושה, בטהרה, ברוחניות. בשורות טובות.